חברים, AI וחברים, שמח במיוחד, עומר הררי בפרק 113, מה המצב?
מה קורה רותם בר?
הכל נפלא, הכל טוב, החיים טובים, AI, הכל AI, הכל AI.
הכל תותים.
ממש, לגמרי, איזה כיף.
רגע, שני לפני שמתחילים, אפרופו תותים, מישהו שאל אותנו, מה זה אומר התותים? איפה מוצאים תותים?
וואי וואי, זה לקח אותי עכשיו שנה וחצי אחורה.
אז זה ממש קל, פשוט נכנסים לטוויטר ופשוט עושים את האימוג'י של התות. עושים שלושה אימוג'ים של תות ואתם משם תסתדרו.
וישר לתוך האינבוקס של אלטמן, ישר. מחזיר אותנו שנה וחצי אחורה ברגע, מסע בזמן, מסע בזמן. תקשיב, יש מונדיאל. אתה מבין זה שיש מונדיאל?
באמת?
יש מונדיאל, לא פחות ולא יותר.
האמת שאני לא, אני אף פעם לא הייתי, אני לא טוב בכדורים, אחי. אני כאילו תמיד הייתי של פלטות. אתה מבין? כאילו, זה כל החיים. אני הייתי פשוט גרוע. אף פעם לא מזמינים אותי לשחק כדורגל, כי אני פשוט הייתי גרוע. אבל אני גם ידעתי שאני גרוע, אז לא נעלבתי. הייתי ממש בסדר עם זה. ולא כדורגל, לא כדורסל, לא טניס, לא כלום. אני לא טוב עם כדור. אני טוב בפלטות. אני גלשן, סקייטבורד.
מי שלא מכיר את עומר, צריך לדעת שעומר, בחלק מחייו, היה נראה כמו דוויין דונסון, זה ה-The Rock, מה שנקרא. זה כאילו, זה הבחור, אוקיי? חלק קטן מחייו. כשהוא אומר לכם, לא הזמינו אותי, זה פחדו ממנו, אוקיי? תקשיב, אני רוצה לספר לך משהו. אצלנו בחבר'ה, מונדיאל זה ליטרלי לא סתם כדורגל, זה טורניר עם הימורים מטורף. כאילו, אתה יודע, אנשים כאילו שמים דברים, וזה לא מדובר על איזה משחק ניחוש ספציפי, אתה יודע, על איזה משחק אחד, אלא ניקוד מצטבר של כל המשחקים בטורניר, יש אפליקציה קוראים לה טיקו, אנחנו שמה, ובעוד שכולם, אתה יודע, מתמחים על איזה תחושת בטן, או על איזה זיכרון שלהם בשנות ה-90, אין מה לעשות. אתה יודע, הולנד נפלה היום, אז כאילו, הולנד כבר לא בשיאה, מה שנקרא. אז אני לקחתי את זה למגרש הביתי שלי. למקום שבו אני עובד הכי טוב בעולם. עומר, אתה רוצה לנחש מה המקום הזה?
תהי נחש, שרצת מלא מודלים של AI בשביל לבדוק מי הולך לנצח.
אז זה כמובן קלוד קוד. החלטתי לפתח מערכת פרדיקציה למשחקים, אוקיי? מערכת שאגב שמבוססת על מידע חי ממערכות API שקיימות שאפשר להגיע אליהם, אוקיי? ועל כתבות וניתוחים מאתרים הרשמיים. כמובן, בסיס להשוואה, אני לקחתי אתרי הספורט האלה, הבטינג סייט הגדולים, ההתערבויות הגדולות, אלה שכולם בטוחים שהם תמיד תמיד צודקים. ומה גיליתי?
שהם לא צודקים.
הם טועים ואפילו מלא. אז היי, ככה בנויה השיטה, והמטרה שלי היא לא להיות מושלם, אלא פשוט להשיג עוד כמה אחוזי דיוק מעליהם, כדי להבין את הטבלה עם החבר'ה שלי, אוקיי?
אוקיי.
כן, אני חייב להודות, בהתחלה התוצאות היו ממש 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 קשות, לא טובות ואפילו גרועות, אבל התחלתי לתקוף את האתגר הזה מכל מיני כיוונים שונים.
רגע, זה כאילו, אתה בעצם רותם, אתה בעצם אומר כאילו, אם זה עובד, אנחנו יכולים לקחת את זה לפולימרקט, יש מצב אפשר לעשות מיליונים?
כן, כן, רגע, אנחנו נגיע לזה, רגע, שנייה.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
עכשיו, הוא בעצם, קלוד, אפשר לי לקחת כל תיאוריה משוגעת, ואני חייב להגיד משוגעת שהייתה לי, ואני זורק עליו מלא כאלה, הוא הריץ אותה בשניות על אלפי משחקים שיש לו בדאטה סייט עם פייתון, אוקיי? ובעצם לעשות בדיקות A-B טסט לכמעט כל רעיון שעולה לי בראש, וככה אני והוא מבינים לרגע מה עובר, מה עוזר ומה סתם רעש רקע. בפרויקט הזה צריך להבין, קלוד הוא הבעל בית, לא אני. הוא קיבל ממני סט של פקודות הכי קשות שיכולות להיות. הוא פוסל כל דבר שיכול להזיק או להטות את הנתונים לרעה. מבחינתו הנתונים זה הדבר הכי הכי חשובים. צריך רק לעלות ולא לרדת. והוא, הוא לא פרייר בכלל. הוא פסל לי כל כך הרבה תיאוריות שהייתי בטוח, תקשיב, בטוח, שהן גאוניות, אבל מצד שני, הוא גם אימץ כמה תיאוריות בודדות שפשוט דחפו והקפיצו את הדיוק שלנו קדימה למקומות מאוד מאוד מפתיעים, אוקיי?
אוקיי.
תראה, אם נזכה או נפסיד בסוף עם השיטה הזאת, אני לא באמת יודע. אבל זה גם לא הסיפור. אני פר, אני נהנה מכדורגל, ואני נהנה מהאתגר, מלפצח את הדרך, ואתה יודע מה אפילו? נראה לי שגם גם קלוצת נהנה מהסיפור הזה עם החבר'ה. ואני יכול להגיד לך שכל הדבר הזה, בסופו של דבר, מבוסס על הקונספט שלי, שחשבתי שיצא פאבל, ובעצם פאבל יצא ואמרתי, אוקיי, אולי הגיע הזמן שאני אעשה מערכת פרדיקציה למניות, אוקיי? ואמרתי, ניקח את זה, זה מגניב, נתנו לי 11 יום של פאבל, וב-11 יום האלה גם הרמתי מערכת פרדיקציה למניות, שעדיין לא באמת נתנה את הערך הטוב שאני רציתי.
שעדיין לא החזיר את ההשקעה.
כזה, אבל, ומצד שני, הרימה לי את הבסיס של הפרדיקציה של המונדיאל, ומאז אופוס 4-8 הוא כאילו ממשיך אחריה, וכאילו, okay. ואני חייב להגיד, כשהתחלתי את שני הפרויקטים האלה, זה היה פרויקטים שאני הייתי בטוח שיאללה, אני אומר לפאבל, פאבל, אני רוצה לנצח, תן לי את הכי טוב, אתה יודע, הכי פנטזיה, אתה הכי גאון, הכי זה, הכי הכל. תקשיב, זה קשל ברמות הכי גבוהות שיכולות להיות גם פאבל. מה עזר? עזר להיות מנהל, או אתה יודע מה, ראש צוות פיתוח טוב. ראש צוות פיתוח טוב יודע תכנות. תקשיב, אני מכיר כמה מנהלי צוותי פיתוח ממש ממש טובים, אבל הם כבר לא פיתחו כבר כמה שנים טובות. יש כאלה במייקרוסופט, יש כאלה במקומות אחרים, במטה וכן הלאה, אבל מצד שני, יש להם את היכולת לבוא, אתה יודע, שמגיע אליו התכנת ואומר לו, תקשיב, ניסיתי 1, 2, 3, והוא בשיחה של 3, 4, 5, 10 דקות, יכול לעזור לו לפצח אתגר שהוא בעצמו לא מבין, אבל יש לו את הכלים לעזור לו להתמודד עם זה, אוקיי? וזה בדיוק הקטע פה. המודל הזה הוא תכנת ממש ממש טוב, אבל הוא כמו כל תכנת ממש ממש טוב, יכול ללכת לאיבוד ולא יודע להציא את הכי טוב שלו. והתפקיד שלנו זה לבוא לו בדרך ולהגיד לו, תקשיב, בוא ננסה את זה, בוא ננסה עוד תיאוריה, בוא ננסה עוד זה, בוא לא נוותר, בוא נעשה עוד דברים. וככל שאנחנו ננסה יותר דברים ונבדוק יותר תיאוריות ויותר דברים, ככה אנחנו נוכל להגיע לדברים היותר גבוהים ויותר טובים. אז כן, הרמנו מערכת, הרמנו פלטפורמה, היא לא טובה בהתחלה, פייר להגיד, היא לא טובה, גם פאבל, היה פנטזיה רק מלחשוב על זה, אבל דווקא הדרך מאז עד עכשיו, היא נתנה הרבה יותר אחוזי תיקון מאשר איפה שהתחלנו. אז צריך לשים את הדברים על השולחן. היכולות של המודלים האלה הם מאוד מאוד טובים, אבל גם הם צריכים את העזרה. אז תראה, אני נכון שאני תכנת ואני מסתכל על הדברים האלה, אבל גם בוא נשים את זה בצד. אני לא תכנת, אבל אני יכול לרגע להבין, יכול לשאול שאלות. השאלת שאלות לפעמים היא לפעמים הדרך הנכונה לפתור את הבעיה. ולפעמים אנחנו צריכים רק להגיד גם לאופוס, תקשיב, זה בדקת? כאילו, הנה, זרקת המון דברים. בוא נלך למקום אחר שלא חשבנו עד עכשיו. עצם המושג הזה
רגע.
יכול לקחת אותו למועד דרך הרבה יותר טובה.
רותם, רגע, לאיזה מסע אתה לוקח אותי? לא הבנתי. הצלחת לנצח במונדיאל או לא?
אז אני כרגע אצלח, תראה, אני יכול להגיד לך שהיו 3 משחקים.
אז לא, בקיצור.
לא, בוא תראה, היו 3 משחקים היום, אוקיי? 3 משחקים. אני הצלחתי לעשות פרדיקשן נכון לשתי משחקים ברמת התוצאה. זאת אומרת, 2-1, 2-1 לברזיל, ו-1-1 ל... 1-1 למרוקו versus נדרלנדס, אוקיי? הצלחתי לה ברמת התוצאה. תקשיב, 2-3 ברמת תוצאה, זה פנטזיה מבחינתי.
זה יפה, אוקיי.
זה לא הגיוני.
אז עכשיו, רגע, השאלה היא, רותם, אם עכשיו אתה לוקח את הדבר הזה והולך לשים על זה real money, כאילו, אם אתה נמצא שם כבר...
אני לא במקום של להשקיע, אני לא אוהב מורים, זה לא עושה לי את זה, מורים. אני מסוג האנשים שלא אוהבים מורים. אני מהאנשים שנכנסים לקזינו, אני רואה את המספרים, אני רואה את הסטטיסטיקות, אני רואה אותם בלייב, וזה לא עושה לי טוב הדברים האלה. אז אני פחות מתחבר לקונספט, אבל אני אוהב את האתגר. אני ממש ממש אוהב את האתגר.
אז אני אגיד לך מה אני מרגיש. אני מרגיש שהיום, כל החברות, הן מאמרות כאילו, הן בעסקי ההימורים. היום כל ארגון באשר הוא נכנס לעסקי ההימורים, הם מאמרים על העתיד שלהם. הם מאמרים על האנשים, הם מאמרים על היכולת. אני באמת, אני אומר את זה מתוך מקום של צער, כי בשבוע האחרון היו לי המון, 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 המון שיחות, ולא בכולם, אבל בהרבה מהם, בעצם זיהיתי איזשהו פאטרן של התעלמות. התעלמות מהאקוסיסטם, שבו הדבר הזה שנקרא AI מתפתח. כלומר, יש, בסופו של דבר, כש... בין אם אתה בן אדם פרטי, דרך אגב, אני מאמין שזה צריך לעניין אותך גם ברמה האישית, אבל אתה יודע, כנראה זה מעניין רק את יחידים, אבל בטח ובטח אם אתה ארגון, צריך מאוד לעניין אותך לאן הכוח והשליטה זזים, כדי שתוכל לקבל החלטות אסטרטגיות קדימה. ובשבועיים האחרונים אנחנו רואים איזשהו שיפט מאוד מאוד גדול ב... כאילו, אני לא יודע איך אני אגיד את זה. המערב הפרוע שהיינו בו עד היום כנראה הולך ומצטמצם אם לא כבר נסגר.
אוקיי.
אוקיי? אני חושב שלפחות אנחנו, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו ישראלים, אנחנו מסתכלים על המודלים האמריקאים, נכון? אנחנו מסתכלים כאילו על כל המודלים שיוצאים מארצות הברית. ויש שם עכשיו חבר'ה בראשות דונלד, ואני לא פה מייחס לטוב או רע, אני פשוט אומר שזאת עובדה, שבאים ואומרים, עצרו סוסים, אנחנו מחליטים. אנחנו מחליטים מי מקבל איזה מודל, אנחנו מחליטים מי משתמש במה, אנחנו מחליטים כמה compute power יש לכם, אנחנו מחליטים איזה שאלות אתם יכולים לשאול, אנחנו מחליטים איזה שאלות אתם לא יכולים לשאול, אנחנו מחליטים, כמו שעד לפני שנייה הם החליטו למי יהיה כסף, והחליטו למי יהיה כוח, עכשיו הם כבר מגיעים לשלב שהם מחליטים למי יש אינטליגנציה. פייבל שיצא 11 ימים, כמו שאמרת, 12 ימים, וחזר חזרה אחורה. למה הוא חזר? הוא חזר כי בממשל האמריקאי, במשרד הסחר האמריקאי, ואמר, תקשיבו, יש סיכוני הבטחה, אנחנו לא יודעים לנטר את זה, אנחנו לא יודעים לבחור את זה, זה דורש רישוי פרטני מעכשיו, יש לנו חשש לשימוש ברע, עוד כל מיני מילים נכונות או לא נכונות, זה לא מעניין לסיפור. עצרו סוסים. עכשיו, עברו שבועיים ופתחו זמינות מוגבלת. מה זה זמינות מוגבלת? אז לכל מי שראה שפייבל זה...
הם החזירו.
לא, 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 לא. הם לא החזירו שום דבר, רותם. כשיש לך 100 שותפים מהאמנים שקיבלו אישור מהממשל האמריקאי, כולם 100, אף אחד לא יחזיר כלום. זה לא נחשב להחזיר, סליחה. 100 חברות שבסלקטיבי ברמות הכי קשות, בדיוק גם אלה שגם בטעות תרמו איזה 10 מיליון למסע הבחירות הקודם כדי לוודא שהן מקבלות גישה כדי לחסום פרצות, בסדר? בוא, לא יחזירו כלום. אבל זה גם לא רק למיתוס, זה לא ספציפית כאן, כי GPT 5.6 הוכרז, בסדר? אני לא אגיד יצא ואני לא אגיד שוחרר, אני אגיד הוכרז. כי GPT 5.6 יצא והוכרז... בסדרה של 3 מודלים חדשים, סול, טרה ולונה. וגם הם, שלושתם, עדיין חסומים לשימוש, ועד שהממשל האמריקאי יחליט אחרת. עכשיו, הוא יכול להחליט את זה עוד שעה, הוא יכול להחליט את זה.
חוץ מ-20 ארגונים בלבד. זה נשמע לי עוד פעם, אותו סיפור כזה, אתה יודע, כאילו...
נרבי, כן, אותו סיפור.
שאושרו מראש, ושמותיהם עוברו לממשלת ארצות הברית.
עכשיו, אנחנו, הייתה לנו איזה, אתה יודע, כשאתה אומר, נכון, תחשוב רגע על התקופה הזאת של GPT 5, בסדר? פעם היה GPT 5, ואז יצא 5.1 ו-5.2, ואתה כאילו, לא הרגשנו את השינוי המסיבי, פשוט הרגשנו שהוא טיפה פחות טיפש, ואני צריך להפסיק להתנסח בצורה מסוימת, והוא כבר יבין אותי, כלומר, איפשהו יסידרו שם את האירוע הזה של הפרומטים, אבל הקפיצה לא הייתה מסיבית, לא מסיבית כמו ההבדל בין 4-8 ל-Fable 5, כאילו זה לא היה באותם סקיילים. עכשיו, ככל שאנחנו מסתכלים על ההתקדמות של המודלים, אז ההתפתחות היא אקספוננציאלית, ממודל למודל, זה כבר לא עלייה של מדרגות, זה עלייה של טריבונות, נכון? ואחרי זה יהפוך להיות עלייה של קומות מטריבונות, זה כאילו הקפיצות הן לא משהו שאנחנו יכולים להבין. אנחנו נכנסים לעידן, שבו, שוב, אני גם חושב שזה היה כתוב על הקיר באיזשהו מקום, כולם צעקו את זה, אמרו שצריך, מצד שני לא רוצים, כאילו הדעות פה חלוקות לכאן ולכאן, אבל בשורה התחתונה נכנסים לעידן, שבו לממשלות, היא לוקחות את הבעלות ואת הזכות לקבל החלטה למי יש גישה, לאיזה סוג של אינטליגנציה. כלומר, אתה יכול להיות, מה שנקרא, אין פה, התחרות היא לא תחרות. לא יכול להיות שעכשיו יצא לנו איינשטיין כזה מאיזה כפר נידח, בלי חשמל, שיפתח את תורת היחסות, כי הוא פשוט ויירינג אחרת במוח. זה כבר לא יקרה. כאילו, אולי כן, אבל מהצד השני יש חבורה של 3 אנשים עם פייבל 10X Max, שכאילו, אתה יודע, רק על הבלחה של פלוס של רעיון, הם כבר פיתחו מודלים וטסטים וווטאבר לאורך הדרך. כלומר, האינטליגנציה היא לא...
מה הם יודעים שאנחנו לא? האם אתה יכול להסתכל על פאבל, מיתוס, לא יודע, סול, אולטרה, כתשתית ביטחונית? האם החברות האלה הפכו עכשיו לחברות ביטחוניות ביום אחד? זהו, עכשיו צריך להסתכל עליהם ככה, כי בסופו של דבר, החוקים האלה הם חוקים לעצירה ברמה ביטחונית, כן? ואם היא תסתכל...
אוקיי, אבל רגע, בוא נדבר, מה זה אומר עצירה ברמה ביטחונית? סליחה, רותם, מה זה אומר עצירה ברמה ביטחונית? בסדר? בוא נשווה את זה לישראל, בסדר? כדי שיהיה לנו קל. אוקיי? אז תחשוב שעכשיו מגיעה חברה...
שהיא עושה את... אפי זה הגוף שבעצם אחראי על כל הייצוא הביטחוני במדינת ישראל, והכל צריך להיות מאושר דרכו. אני לא יודע כמה AI נכנס לסקופ הזה.
אני לא יודע גם.
אין לנו מודלים כאלה חזקים בארץ.
אבל בוא נצא מנקודת הנחה שעוד 5 שנים יש, בסדר? שעוד פחות מזה יש. שמחר בבוקר פתאום יוצא כתבה בגלובס על חבורה של מהנדסים שעבדו מתחת לרדאר ואף אחד לא שמע עליהם, ושמו את היד על מאות שרתים של אינווידיה ופיתחו שם מודלים או טבר, בסדר? ואז מגיעה הממשלה ואומרת, הלו, הלו, הלו. רגע, המודלים זה מודל חזק, זה מודל יפה, אנחנו נותנים גישה רק לאנשים נבחרים, רק למי שמסביב לשולחן העגול, אנחנו נבחן את זה, ואז רותם אתה קם בבוקר, אוקיי, שיש מודל ישראלי, חזק בטירוף, אבל אומרים לך ככה, אחד, רק אזרחים ישראלים יכולים להשתמש בו, כי אנחנו מפחדים, נכון? זה מה שבעצם האמריקאים אומרים, רק אזרחים אמריקאים. דבר שני, אנחנו כרגע עובדים רק עם אנשים נבחרים. מי זה האנשים הנבחרים? זה בן גביר ורוטמן. מי אלו האנשים הנבחרים שיקבלו גישה למודלים האלה? הרי הם לא בוחרים את האנשים האלה בגלל היכולת שלהם למדוד מודלים. הם בוחרים אותם לפי מי שקרוב לצלחת. בסוף זה פוליטיקה, זה פוליטיקה וכוח. כאילו, סליחה, כן? כאילו, היגיון, הרבה היגיון אין פה. ראינו את זה לפני זה, ואני לא נכנס לצד הפוליטי, זה פשוט עובדות. אז כאילו, אתה נכנס לאיזשהו עידן שבו הממשלות מקבלות החלטה למי יש גישה לאיזה סוג אינטליגנציה. מדינות הולכות לקבל איזושהי דיפרנציאציה אחת מהשנייה לפי סוג המודלים שיש להם ומה כמות הקומפיוט פאור שמספקות לחברות ולאיזה חברות. הן ממש יכולות לקבל. המדינה יש לה יכולת להחליט מי ינצח ומי יפסיד. היא יכולה לבוא ולהגיד, אלה שיושבים בפריפריה לצורך העניין, מקבלים סלש לא מקבלים, לעומת אלה שיושבים במרכז, ובום, אתה משנה את כל מאזן הכוחות. ברגע, בשנייה אחת, אתה יכול לפרק את תל אביב ולהרים את באר שבע, כי אתה פשוט אומר, חבר'ה האלה יש, מקבלים עכשיו אינטליגנציה on demand, חבר'ה האלה, תסתדרו. חזרה למה שאני אומר, יש פה אירוע שהוא סופר דופר אסטרטגי, כלומר, אנחנו יכולים לחוס, אנחנו יכולים לקלל, אנחנו יכולים לתצבן, אנחנו יכולים להאמין, יכולים לשלול, זה ממש לא חשוב. אם יש משהו שאנחנו צריכים לעשות, זה להצליח לקבל החלטות וכדי לנהל אותם, כדי להבין אם זה נכון לנו קדימה. ופה נכנס האישו, איך אתה לעזאזל יכול לקבל החלטות בתוך עידן כל כך תזוזתי, עם כל כך הרבה כוחות שמשפיעים עליו, שאתה צריך כאילו שבחלקם אתה אפילו לא חושב עליהם כנראה, אולי צריך איזשהו מודל פרדיקציה כזה, רותם, שיבוא וינסה לעזור לנו להבין מה הסיכוי הכי טוב שמשהו יקרה.
עצים בינאריים זה הקטע שלי.
אז אני רוצה, בשביל הדבר הזה, רותם, אני רוצה לדבר איתך על מה הם החלופות. מה הם החלופות?
אני רוצה רגע לדבר על משהו שזרקת ככה בשלום ויאללה ביי. חברת OpenAI הוציאה את המודלים האלה, נכון?
כן, זרקתי את זה באמת בשלום ואלן ביי.
זה בדיוק החלק שאף אחד לא טורח לקרוא. כל הכותרות רצו עם 91.9% בטרמינל בין 6-2-1, שזה שיא חדש, OpenAI חזרה למשחק, וואו!
רגע, מה זה טרמינל בנץ'? מה זה טרמינל בנץ' לאנשים שלא עוקבים אחרינו בשנתיים האחרונות?
רגע, טרמינל זה בעצם המערכת שבוחנת את הכלי AI, ובעצם יכולה להגיד לנו איפה כל אחד נמצא. 91.9 זה שיא שאף מודל לא יצליח להגיע אליו. OpenAI, תקשיב, זה מטורף, היא חזרה למשחק. אבל המספר
רגע,
הזה,
לא בטוח אתה
נמצא מטריד שמתחתיו, זה לא שני סיפורים, זה אותו סיפור בשני תחפושות, תקשיב טוב. נתחיל בעובדות היבשות. GPT-5-6 סול הרגיל עשה 88.8, ובמצב אולטרה, שמתזמר כמה מהסאב-אייג'נטים שלו במקביל, הוא קפץ ל-91.9, שזה מעל קלוד מיתוס של אנטרופיק, שזה נשמע מדהים ומצוין ומגניב. עד שזוכים שלא כל המספרים האלה הם בכלל self-reported של OpenAI. ואז הגיע מטר, אוקיי? שזה מעריך עצמאי שקיבל גישה מוקדמת, כולל chain of thought, כאילו ל-chain of thought של אותו מודל.
רגע, שנייה, רותם, רגע, עצור. מטר, חבר'ה, זה M-E-T-R, ואני ממש ממליץ לכם להיכנס, יש להם אתר ממש מגניב שמודד יכולות של מודלים, אני אוהב להיכנס לפה מדי פעם. העדכון האחרון הוא ממאי, משמיני למאי, אבל, ומה שרותם מספק רגע עוד לא נמצא כאן, אבל...
מה שהם הולכים להוציא עכשיו...
אבל הם הולכים להוציא בקרוב את העדכון, אז כן.
אז החבר'ה פה ניסו למדוד כמה שעות סול מסוגל לעבוד ברצף בלי בן אדם, ונכשלו. לא כי המודל חלש, אלא הוא פשוט רימה יותר מכל מודל אחר שהם בדקו אי פעם. הוא הבריח אקספלויט שניצל בג בסנדבוקס של השרת בדיקה, אוקיי? הוא חדר למערך התשובות הסמוי וחילץ אותו. וכשמדדו את הביצועים, אותה ריצה נתנה 11.3 שעות, ואם סופרים רמייה ככישלון, או מעל 270 שעות, אם סופרים אותה כהצלחה. תראה איזה פער מטורף, פער של...
רגע,
21 בין שני המספרים מאותו ניסוי.
מה שאמרת הוא נכון, אבל רגע, צריך להסביר את זה קצת יותר, אני חושב שזה לא מספיק ברור. אני לוקח רגע זה. יש בסופו של דבר חלק מהמבחנים שבהם בודקים יכולות של מודלים, זה בודקים, רוצים לראות, לקחת משימות מהעולם האמיתי ולהבין... האם המודלים האלה מסוגלים לבצע את אותה משימה לסביעות רצון המשתמש? כלומר, אני בתור יוזר, שעד היום הייתי עושה את המשימה הזאת ידנית, האם המודל יכול לבצע את המשימה הזאת ולהוציא אאוטפוט שאני מסתכל עליו ברמה האנושית ואומר, מאשר וי, תמשיך הלאה. כלומר, אין לי צורך לשנות אפילו לא פסיק. אם אנחנו מדברים רגע על מיתוס, שנייה לפני שאתה נכנס, כלומר, המודל האחרון שנתן לנו את התוצאות האלו, אז מיתוס מראה על התוצאות, וזה עוד הפעם, אתם תראו באתר של מטר, כאילו זה ממש אחד הדברים שהם בודקים. אז מיתוס הביא לנו תוצאה כזאת של משימות עד 15 דקות עבור בן אדם אנושי, כלומר אני צריך לבצע איזושהי משימה, עכשיו רגע חשוב להגיד, האדם האנושי הזה הוא בעצם מומחה. כלומר אנחנו מדברים על מומחה מאוד בדוקטורנט עבור הפעילות המקצועית אותה הוא מבצע, בסדר? אז תסתכלו על איזשהו תחום של דוקטורנטים והם אלה שמסוגלים לעשות את העבודה הזאת. זה שהם עושים את זה ברבע שעה לא אומר שכל האוכלוסייה מאחורה לא תיקח לה 4 ימים, בסדר? אז המדידה פה היא למול סופר אקספרט בדומיין ספציפי של אותו טאסק. עבור אותו אקספרט המשימה שתיקח רבע שעה, עבור מיתוס תהיה באחוז של 97% דיוק להוציא תוצאה שהוא מרוצה מנה. כאשר אנחנו ממשיכים למשימה שתיקח שעה, זה יורד ל-91, משימה של 4 שעות יורדת כבר ל-76, שזה עדיין מרשים בטירוף, כן? 4 שעות זה כאילו לאקספרט. ו-16 שעות במיתוס יושב לנו על איפשהו באזור של כמעט 50%. כלומר, 16 שעות של אקספרט על משימה ספציפית בלי להזיז את הראש לשום דבר אחר בעולם האמיתי שווה לחודש עבודה. בסדר, רגע כדי שנבין שנייה איך אנחנו מסתכלים על זה. בן אדם שהוא הדוקטורנט הזה שמקבל, המהנדס באינווידיה שמקבל את החצי מיליון דולר לחודש, כאילו הוא ה-higher equity הגבוה ביותר שאינווידיה לקחה, משימה שהוא לוקח לו חודש, כי יש לו הרבה משימות לעשות. אז אחת מהמשימות הזאת שהוא השקיע לאורך החודש, 16 שעות all in במשימה הזאת, עבור מיתוס בריצה אחת, יש לו סיכוי של 50% להצליח, ללא התערבות אנושית בדרך, ללא זה שאמרו לו כן, לא שחור לבן, מבלי שהוא שאל שאלות מכוונות, מבלי לקבל קונטקסט נוסף. בסדר? כמובן שאם יש עכשיו איטרציה למול המפעיל, אז אנחנו מעלים משמעותית. אוקיי? וזה בעצם המדידה, כאשר מנסים להגיע לאיזשהו מצב שרוצים לראות משימה של 64 שעות, איך מעלים אותה למעלה לכיוון המאה, כרגע זה יושב איפשהו באזור ה-30%, 64 שעות, מדמה לנו עכשיו חצי שנה של עבודה, אם לא יותר, תמיד מסתכלים על עולמות ה-R&D, Research and Development מן הסתם, כדי לראות שמה, ולמול המבחן הזה של ה-methodological details, כאילו הבחינות המתודולוגיות, אז הניחו את 5.6. זהו, ועכשיו, רותם, אחרי שנתתי את הפריימינג הזה, אתה יכול להמשיך.
אני חושב שאחד הדברים הכי מעניינים שדווקא מטר אמרו, זה שהיא לא כתבה את הדבר הזה כשערוריה, אלא כחדשות טובות יחסית. ואני אסביר גם למה. OpenAI בחרה לא לאמן את המודל נגד ה-chain of thought שלו. אוקיי? כלומר, כשהמודל זומם לרמות, הוא נאלץ לכתוב את זה במחשבות גלויות. אוקיי? ולכן תפסו אותו. הפחד האמיתי של מיטר הוא הרבה יותר גדול ומשמעותי, הוא בכלל מהדור הבא, המודל שילמד מהמחשבות שלו, שנצפות, יחייך יפה ב-Change of Thought, וימשיך לרמות מתחת לרדאר, כמשהו שהוא לא כותב באופן גלוי. זאת אומרת, למודל יהיה Change of Thought גלוי, ו-Change of Thought שהוא נסתר. ופה מתחיל הבעיה האמיתית. צריך להגיד שלרמות במבחן הזה, זה גם משהו שאנתרופיק עשה, אוקיי? אנתרופיק למשל, שמו אותה במבחן, וכשהיא גילתה שהיא נמצאת במבחן הזה, אוקיי? שאופוס גילה שהוא במבחן הזה, הוא שלח אייג'נט לגיט של אותו מבחן, להוציא את התשובות, להביא לו את התשובות, ובעצם הוא רימה כביכול בבחינה הזאת. זה בסדר גמור, אין לנו בעיה עם רמויות ברמה כזאת, יש לנו יותר, בעיה איך אנחנו, תופסים זמן עבודה, ואיך אנחנו תופסים דברים הרבה יותר גדולים. צריך להגיד אגב שבעניין הזה של אנתרופיק, אנתרופיק, אם מישהו מסתכל על הסיסטם, פרומפט, אז המודלים של אנתרופיק מקבלים ריוורדינג על הקינג טוב שנעשה. זאת אומרת, אומרים למודל, אם יש לך אפשרות למצוא דרך פשוטה יותר, טובה יותר, שצריכה לעשות עיקוף כליל, תעשה את זה אם זה יפתור לך את הבעיה. ובעצם הם עושים את זה, לפחות אופוס 4-5 עשה את זה ב-18.2% מהזמן, אוקיי? סונט 4.5 עשה את זה ב-12.8% מהזמן, אוקיי?
אז זה דברים שהם... אז בעצם רגע, רותם, אז שימוש בדבר כזה, בוא נגיד שאם אנחנו מסתכלים על הרמאות הזאת בתור משהו שהוא חיובי, אז בעצם לכמה קפצנו?
אני רוצה להגיד שיש פה פונקציה שצריך לחשוב אותה. בכל LLM יש אלמנט קטן של אקראיות, רנדומנס, אוקיי? זאת אומרת, אם אתה תריץ את אותו מודל פעמיים, שלוש, ארבע, חמש פעמים, על אותה משימה רצינית וגדולה, יהיה לו כל פעם דרך שונה להגיע למטרה, אם הוא הגיע אם פתר בכולם, או שיש חלק שהוא יפתור, יש חלק שהוא לא יפתור, אבל כל דרך, כל פעם הוא יגיע למקום אחר, כמו שאמרתי לך, עצים בינאריים זה הקטע שלי, אז כל פעם הוא יגיע מפאת אחר, שבעצם ככה הוא יגיע לתוצאה, כי יש לו שם איזו נקודה של אקראיות, שבעצם מסמלצת את איך שבני אדם חושבים. כמה שאנחנו חושבים שאנחנו מאוד מתודולוגיים וזה, יש לנו רנדומנס במחשבות שלנו, אוקיי? כי קבלת החלטות של בני אדם בכלל מבוססת על רגשות, ורגשות זה הדבר הכי אקראי שיכול להיות, אוקיי? אז גם לנו יש את הרנדומנס הזה, ובעצם הם יציר שנבנה מהקונספט שלנו כדרך מחשבה. אז אם אתם שואלים אותי, כשלוקחים מודל אחד ואומרים לו, בוא תעשה משהו פעם אחת ואת זה מודדים, התשובה תמיד תהיה לא טובה. אני חושב שמה שקרה, והסיבה שקיבלנו 91.9%, אוקיי? של OpenAI קיבלה את המספר הזה, היא הריצה את זה הרבה פעמים, עשתה את המשקולות כמה שיותר פעמים בשביל להגיע למספרים האלה, כי יש להם את היכולת, ואז בעצם באיכות הכי גבוהה שלה, שהיא צריכה להגיע, היא באה ואמרה, מתוך אלפי פעמים שעשינו, זה אם לא אומרים את זה, כי יש להם chain of thought מוסתר לחברה, כמובן, אז מתוך אלפי פעמים וריצות שעשינו על הבנצ'מרק הזה, אז אנחנו, התוצאה הכי גדולה שצריכנו להגיע זה 91.9. אבל בפועל, מה הם אומרים לנו? המודל שלנו עומד על 91.9. הם לא אומרים את זה שזה עבודה וזה engineering. בוא ניקח חברות אחרות. סמסונג נתפסה שהיא מרמה בבנצ'מרק על טלפונים סלולריים. איך היא עשתה את זה? כל פעם שהרצת אפליקציה ספציפית שהייתה רשומה בטלפון שהיא אפליקציה שהולכת לעשות בנצ'מרק, הוא עשה טוויקים לחומרה בשביל לתת יותר כוח, בשביל לרמות. חברות רכבים עשו את זה. כל פעם שהרכב גילה שהוא נמצא בטסט, הוא הוריד את כמות הפליטה שהוא עשה. חברות נתפסו ושילמו המון המון כסף, מיליונים על הדבר הזה. זה לא החברה הראשונה שממרמה, ככה עובדת השיטה בכל דבר ובכל תחום. אנחנו צריכים לקבל את זה ולהבין, אנחנו בסופו של דבר,
חיים בעולם של רמאים, וזה מה יש.
לא, אבל כך בחשבון שאתה בא ואומרים לך, תקשיב, המודל הזה הוא 91.9, אתה צריך גם להבין שהיכולת שלך לנצל את ה-91.9 האלה, היא לא באמת כזאת גדולה, וכשאנשים באים ואומרים, תקשיב, אני השתמשתי בפאבל, והוא לא היה כזה משמעותי, והוא לא עשה לי כזה משהו, אני מעדיף חרטה ברת אחרת, זה בדיוק הדברים האלה. פה חברה כיוונה את כל הדרך שלה לדבר אחד בלבד, 91.9, אוקיי? הם בטח רצו 95, כאילו, לדחוף כאילו כמה שיותר למעלה. וזה הם קיבלו. זה לא אומר ששאר הדברים האחרים שבהם המודל עצמו צריך לעשות, הוא גם כזה טוב בהם, אוקיי? הם פשוט כיוונו את זה נורא נורא בשביל לפתור כמה בנצ'מרקים בשביל לעלות ולתת את הדבר הזה. צריך להגיד גם עוד משהו. אלטמן, הוא הכריז שהוא לא מוכן לעשות את ה-IPO שלו בבורסה, אם זה יהיה פחות מטריליון דולר. אוקיי? הוא אמר את זה. הוא מבחינתו בא ושם את זה. אגב, צריך להגיד את זה. OpenAI, בחצי שנה האחרונה, הפסיקה את כל המשחקים ואת כל השטיות שלהם, את כל האפליקציות של סרטונים ואת כל מיני...
כן, אבל בוא, זה 100%, תקשיב.
תקשיב, הם הפסיקו, מתמקדים נטו בקור ואליוס שלהם.
הם מתמקדים, אבל הם מתמקדים עוד הפעם רק בגלל שהם גילו שהמיס פוקוס הזה מוריד אותם מלהיות ראשונים ולהמשיך לקבל מימון. בסופו של דבר, החברה הזאת חייבת לקבל מימון חיצוני כדי להתקיים. לא מספיק המנויים שלנו. הם לא מצליחים להיות רווחיים. השוק מסתכל עליהם, כלומר, הם כבר פה 3 שנים, אתם עושים אחלה עבודה כאילו בפועל כשאנחנו פותחים את האקסלים שלכם. המספרים לא מראים מצב חיובי, אנחנו לא רואים מתי הכסף חוזר למשקיעים, יש שם אינספור בעיות ובלגנים של בתי משפט ושינויי פוזיציה בסוג החברה שהם ומה המשמעות שלהם ומה המטרות שלהם. הוויז'ן שלהם בתוך האתר השתנה 8 פעמים מאז, רק בשנה האחרונה. יש 1001 סיבות שבגללם הם יעשו את הדבר הזה, והרבה מהם זה בשביל לקבל איזשהו יחס מהשוק שבא ואומר, יופי, התאפסתם. אני לא חושב שמישהו יתאפס שם, הם רק עכשיו הוציאו שבב חדש, בסדר, שלא דיברנו עליו, הם הוציאו... כן, צ'יפוטלה או משהו כזה, או חלפיניו, או משהו...
חלפיניו, כן.
ויש להם את החיבור עם ג'וני אייב, שהם אמורים לייצר עוד איזשהו דיווייס, כלומר, בוא לא נהפוך אותם עכשיו ל...
אני חושב שזה לא בקור ואליוז, תקשיב.
אין לדעת, אין לדעת. אבל אני רגע, רותם, אני רוצה לדבר איתך חזרה, לחזור איתך לפן האסטרטגי, אתה יודע שזה המקום שאותו אני אוהב. אז כמו שאמרנו, את אופוס, סליחה, את פייבל סגרו לנו כרגע, בסדר? בוא לא נייפייף את זה, אין לי גישה, בסדר? סגור. GPT 5.6, סגור. מודלים נוספים שהולכים לצאת כנראה הולכים להיות גם סגורים, וזה אם אני מקשיב פשוט להרוורד לוטניק, שהוא בעצם מי שאחראי על משטר הרישוי המדובר מצד המשרד הסחר האמריקאי, שמחליט מי מקבל גישה למה כרגע, הוא הראש בנושא הזה. אז מה עלינו לעשות? דיברנו המון על אסטרטגיה בפרקים הקודמים, ביקשו מאיתנו להרחיב, ביקשו מאיתנו לדבר על תשתית, אני חושב שזה הגיע הזמן להתעסק בזה, אם אנחנו רואים שמודלים חזקים ככל שיהיו, לא בהכרח יגיעו לידינו, מה עלינו לעשות? רגע לפני שאני נכנס לזה, אני רוצה לעבור איתך על מי הם המודלים החזקים ביותר שיש בשוק נכון להיום, בלי קשר לאמריקה. אוקיי? ואת זה, לא, אני אומר, את זה בעצם הארנה אומרת, כלומר, יש, למי שלא מכיר, יש המון המון ארנות שבהם מודדים מודלים אחד מול השני, ומי יותר טוב במה, ומדרגים את התוצאות אנשים כמוני, כמוך, כמו כולנו, שפשוט אומרים ממה יותר טוב, וזה כבר לא מעניין אף אחד אותם בנצ'מרקים שנמדדו, אלא עבודה אמיתית בפועל, עד כמה אני מרוצה מהתוצאה. אז נכון למדידות האחרונות, בהם 5.6 לא נמצא, בסדר? וגם אין לנו מיתוס, יש לנו רק פייבל. אז התוצאות הן להלן מבחינת רמת אינטליגנציה, וזה מה שמעניין אותי, כלומר, אני לא מדבר כרגע על כל התשתית שמאחורה שמאפשרת למודל לרוץ בפרלל ולעשות ככה ואחר, לא מזה, נטו פונקציה אינטליגנטית. פייבל, מן הסתם, במקום הראשון כרגע, ואחריו אופוס 4.8 מקס כמובן, אבל צמוד אליו ב-0.1 מאחורה יושב GPT-5.5 היי, ואתה יודע מי יושב אחריו בפער מאוד מאוד קטן? GLM-5.2, מודל אופן סורס סיני.
זה שדברנו עליו שבוע שעבר.
זה שדברנו עליו שבוע שעבר, ופשוט אני חייב להגיד לך, אנשים עפים עליו ברמות.
זה שהוא חושב שהוא קלוד.
כן, 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 כן. זה שיתאמן חצי מהזמן שלו בדיוק על תשובות של קלוד, אנשים עפים עליו, ו-GLM 5.2 מקס הוא גם חינמי באיזשהו זה, אם אתה יודע להריץ אותו אצלך לוקלית, אז בבקשה, אם יש לך את החומרה, אם לא, יש מספיק שרתים בחוץ שישמחו לתת לך חיבור VPN, ולתת לך לרוץ לעשות שם מה שאתה רוצה. אחריו מגיע בפער מאוד קטן, ג'מיני 3.5 פלאש, שזה המודל החזק ביותר של גוגל. שים לב, מודל סיני אופן סורס נעוקף כרגע בארנה את מודלים של גוגל. כן? זה מה שאני אומר. אחרי ג'מנה יש לנו את סונט, ואחר כך יש את ג'מנאי 3.1, ועכשיו מתחילים סדרה של מודלים סינים, כמו קוון 3.7 של אליבאבא, מינימקס M3 של מינימקס, יש לנו את דיפסיק V4 פרו אחריו, אחר כך מגיע מיוז ספארק של מטה, שלא משנה מה הם עושים, הם פשוט לא מצליחים להתברג בחמישייה הראשונה כמו שהוא צוקי היה רוצה, אבל פשוט לא עובד לו. אחר כך יש לנו את קימי קיי 2.6, את מימו, מימו למי שלא מכיר זה מודל של שיומי, גם הם במשחק. אחרי זה דיפסיק V4, GPT-5.4, נימוטרון של אינווידיה, ואחר כך זה ממשיך לעוד כל מיני מודלים נוספים, של כמו נובה של AWS, או מיסטרל, אבל לענייננו, בתוך העשירייה הראשונה, חמישה הם מודלים סינים, סלש יפנים, כי אין פה גם את פוגו, ואני חושב שפוגו ייכנס לפה ויתברג יפה מאוד בטופ טירס.
אוקיי.
יש לנו חמישה מודלים סינים אופן סורס. שבשים בצד את סין, בסדר? יש פה מודלים אופן סורס. יש פה מודלים שבאים ואומרים, הלו חביבי, אתה לא רוצה להיות נתון לטראמפ ולגחמותיו? No pressure. לך תקרן לך איזה רק למשרד, שים לעצמך איזה ארבע יחידות של מק מיני אחד לשני, אחד על השני, ובוא, אנחנו נתן לך את מה שאתה צריך בשביל הצוות הקטן שלך, של 10 אנשים ב-R&D, כדי להביא את התוצאות שאתה מחפש תקשיב, להביא.
אם אתה רוצה דוגמה טובה, אז ב-1044, בדיוק אחרי ש-GLM פורסם בשבוע שעבר, פרסמו עכשיו השבוע. אנחנו
במקרה.
הולכים לייצר מודל משלנו. חברים, בואו, לא צריך ללכת רחוק. GLM זה מודל מדהים, לא צריך לקרוא לו שלנו, אפשר לבוא ולהגיד, אם משתמשים ב-GLM זה לגמרי סבבה. הדבר היחידי שאתם צריכים לעשות זה לקנות את החומרה, והיום חומרה, תקשיב, זו השקעה טובה, שאתה קונה אותה פעם אחת, וויקס בטח יש לחוות שרתים טובות שאפשר להריץ את זה שמה, וזהו, קיבלת מודל אמיתי שיכול לתת לך עדת ווליום מאוד גדול ומשמעותי.
אתה מבין שאנחנו עומדים היום בפער, אם אתה מסתכל על 3 השנים האחרונות, אנחנו עומדים באיזשהו פער של בגדול 3 חודשים. זה הפער שיש לך מהכרזה של מודל פרונטיר עד שמודל אופן סורס מדביק את הקצב. גרוסו מודו, אבל 3 חודשים, זה הכל, זה כל מה שאנחנו מדברים. אם אתה מדבר בסקיילים של חברות גדולות, של ארגונים, מה זה 3 חודשים? אף אחד לא זז ב3 חודשים, לא עובר כאילו, זה לא, זה כלום 3 חודשים.
אם אתה לא רץ מהר, 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 ספרינט, אתה נמצא במראטון ומצפים לך שתרוץ ספרינט. זה הקונספט פה. זה כאילו, על זה מדובר.
Okay. נכון, את ממש, וככה זה מרגיש, זה מרגיש, כאילו אנחנו בסופו של דבר, העולם העסקי זה משחק של מראטון, ובעולם ה-AI זה משחק של ספרינטים, ועכשיו אתה צריך למצוא איזושהי אלימה ביניהם.
אז... ואנשים אומרים ספרינט, יודע, אג'ייל וזה, ספרינט זה משהו קצר, ופתאום הספרינט הוא לא נגמר, הוא רץ כל הזמן.
אז אם אנחנו משתמשים בבינה מלאכותית בשביל לייצר value, בסדר? בביזנס, אני בסוף כל השקעה שלי אמורה לייצר איזשהו value בצד השני, זה אומר ש בנוסחה יש לנו אחד אינטליג'נס, שזה אותו נגיד מודל או חוכמה, או אותה חוכמה שהחזקנו, אז עד היום היו פעם היו לנו את המהנדסים שהצלחנו לשים עליהם את היד, המפתחים ששמנו עליהם את היד, ה-R&D, ה-whatever, החברה הסופר מיוחדים האלו, כפול קונטקסט.
כן.
נכון? אז אינטליג'נס כפול קונטקסט שווה value. זה, זאת הנוסחה שעליה אנחנו יכולים לבנות כרגע ברמה העסקית. אם אינטליג'נס זה כבר לא משהו שהוא בידיים שלנו, כלומר אני לא, זה כבר לא יושב על מקום בהכרח שמאה אחוז כך צוות ה-HR שלי, לכו תמצאו את הבן אדם הכי טוב שיש לתחום ותזרקו עליו את כל הכסף שיש כי אנחנו הכי עשירים בעולם ואין לנו בעיה תקציבית, פשוט תביאו לי את הכי אנשים הכי חכמים לשולחן וככה אנחנו נהיה הכי טובים, כי אינטליג'נס כפול קונטקסט שווה value. אז עכשיו אנחנו באים ואומרים, רגע, יש פה מודלים שמתפתחים והופכים להיות חכמים יותר, אז אני, הם יהיו האינטליג'נס, מה נשאר אצלי ביד? נשאר אצלי ביד קונטקסט. עכשיו, ביקשו מאיתנו לדבר על תשתית, אמרנו שנדבר על תשתית, בוא נדבר על תשתית. אני רוצה לדבר על קונטקסט, ומי שלא מבין שקונטקסט הוא תשתית, אז זאת הנקודה להתחיל איתה. אוקיי? רגע לפני שאנחנו בכלל מדברים על מה החומרה שיש לך, אנחנו חייבים לדבר על איך הדבר, מה זה מלחמת הקונטקסט הזאת, בסדר? מה קורה פה? איך מייצרים דבר כזה, ואיך משתמשים בחברות אחרות כדי לייצר תשתית נכונה שמריצה קונטקסט בצורה כזאת שבינה מלאכותית מסוגלת אשכרה להתממשק ולהתחבר אליה. אוקיי? כרגע צריך, בוא, איך אתה אומר, נשים את הדברים על השולחן, ל-AI יש הבנה חלקית של מהי מציאות.
אוקיי.
הוא לא, הוא לא באמת מבין את המציאות כפי שהיא. בסדר? ודרך טובה מאוד לראות את זה, בסדר? שנייה, סייד נוט, כאילו זה ממש יפה לראות את זה, זה אם אי פעם לקחת, אתה רוצה לקבל אגרוף לפרצוף, בסדר? או לבטן, קח את השיחה שלך עם אשתך מהוואטסאפ, תוריד את כל הטרנסקריפט כאילו מהיום הראשון שיש, וזרוק לקלוד ותבקש, או לכל אחד אחר, ותבקש ממנו להוציא דוח ניתוח, תקשורת, פערים, חסמים, הצלחות, ועד לרמת המספרים, זה, אתה יודע, זה הוא מראה לך הכל, הוא פותח לך הכל, ואז אתה כאילו קורא את זה, ואתה אומר, זה נכון. יש פה הרבה נכון, אבל יש פה גם הרבה חסר. יש פה הרבה חסר. איפה כל מה שקרה בתקשורת הבין אישית, מה שהיה מחוץ לוואטסאפ? אין לך קונטקסט לזה. אתה לא יכול לקבל על בסיס ההחלטות. כאילו, יש לך את כל ה... אם עכשיו אנחנו כולה לוי דווי במשך שבוע שלם, ואז הגענו הביתה, ועכשיו קרה משהו, ועכשיו הרבנו, והריב הסלים לוואטסאפ, כי מישהו היה צריך ללכת. קורה, לכל זוג זה יכול לקרות, נכון? מבחינת ה-AI. אתם בבלגן. מה זאת אומרת? יש פה רק ריבים והסלמות. אין לו את כל מה שקורה מאחורה. הקונטקסט עבור ה-AI של אותו שבוע שהיה, הוא קריטי על מנת לקבל, מה שנקרא, החלטות. סיים, סיים בעולם העסקי. איך אנחנו לוקחים את אותה, את הידע הגולמי הקיים, ופשוט ומכניסים אותו לתוך איזשהו מקום שבו ל-AI יש קונטקסט. ואני חייב להגיד שמה שאני אומר עכשיו, החברות הגדולות הבינו את זה. סוף סוף הבינו את זה, או סוף סוף מתחילות לייצר, כנראה שיש להם מוצר מספיק בשל, כדי להתחיל להשתמש בקונטקסט. מה זה אומר? קלוד הוציאו את קלוד טאג. דוגמה מדהימה לפיצ'ר שהוא סטיקינס לגמרי. קלוד טאג, למי שלא מכיר, עושים אשטג קלוד, לא אשטג, סליחה, שטרודל, זה טאג קלוד איך קוראים לזה? בסלק, תודה. ושם בעצם קלוד מצטרף לשיחה עם הצוות, מקבל את כל הקונטקסט מתוך כל השיחות, לוקח יוזמה, מחזיר תשובות, מסתכל על מי אמר למי מה.
קצת מזכיר צ'אט GPT גרופס, נכון? זה כאילו...
כן, אבל GPT גרופס לא תפס. תבין? ופה הם באים ונכנסים לתוך הסלק, אני בטוח שזה יתפוס הרבה יותר. הלוגיקה הזאת לא נשגבת מבינתם של אחרים, כלומר אפל... מנסים לעשות בדיוק אותו הדבר. סיריה חדשה שיוצאת החוצה בתקווה בתקופה הקרובה, אוקיי? היא בדיוק זה מה שהיא עושה, היא באה ואומרת, סירי לא חיה בריק, סירי תהיה מחוברת לקלנדר, לאימיילים, להודעות, אז תוכל לעשות לה סקרין שייר, תוכל לעשות לתת את התמונות.
למה לא לשם להשתמש בה?
למה, אבל, היא צריכה לדעת מה קורה כדי לייצר קונטקסט נכון, כדי לתת לך את השירות הטוב ביותר שמתאים לך. אנתרופיק אמרנו סיים סיים. OpenAI מחפשים לעשות את אותו הדבר. אנחנו כבעלי חברות, כארגונים, צריכים להבין את הדבר הזה ולהתחיל לייצר מצב של תשתית שהיא אגנוסטית לכל מודל שיהיה, כי אין לנו מושג איזה מודל יסגור בפנינו את הדלת מחר, או מי ישאיר אותנו עם המודל הישן של לפני חצי שנה, ואנחנו רוצים כבר את החדש, כי כולם מדברים על החדש, ואני חייב להיות מסוגל לבוא ולהגיד, אלו, 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 סליחה, איך אמר אנתרופיק, אני מאוד אוהב אתכם, קלוד, אני באמת אוהב אותך, עם כל הכבוד, אין לי יכולת לשלם עכשיו את הסכומים שאתה מבקש, כי אתה רק מעלה מחירים, ועבור הvalue שאני צריך, יש מודל open source, שאני יודע היום לבוא ולעשות השקעה חד פעמית ולהשתמש בו, וזה סבבה לי, להשקיע בו, בסדר? ואני לא נכנס עכשיו למשמעות של מי האבא ואימא של כל מוצר, וכשיש לך מוצר בבית אתה צריך לדאוג לו, ותתתת, סבבה, נשים את הדיון הזה בצד, אוקיי? אבל אני רוצה להיות במצב כזה, שאני לא משנה איזה מודל אני זורק, נזרע, נופל עליי מחר בבוקר, אני יכול להתמודד. והתשתית שאיתה אני אתמודד איתה, זה אחד, חומרה, obviously, או לפחות קבלת החלטות בלהשתמש בענן חיצוני שמריץ את הדבר הזה בשבילי, שזה גם בסדר. שתיים, קונטקסט. אז איך בונים קונטקסט למודלים, רותם? איך בונים קונטקסט כזה שאני לוקח עכשיו עבודה של 20 שנה של חברה שלא נבנתה בשביל AI, אוקיי? 90 שנה, בסדר? לא נבנתה, חברות גדולות, לא נבנו בשביל, במחשבה שיום אחד AI יבוא ויחיה פה. נכון. ומתחילים לייצר מצב שבו אנחנו אגנוסטים, שאתה בא ואומר לי, תקשיב, תן לי את GLM, תן לי את מינימקס, תן לי את דיפסיק, תן לי את OpenAI, אני סבבה, תבוא, כאילו, הכל טוב. איך עושים דבר כזה?
אז אני אגיד את זה ככה, תקשיב, שאלה טובה, אני אגיד שהחברות האלה מתחלקות לכמה, אוקיי? החברה הקלאסית הראשונה, אם אתה רוצה חברות של שנות ה-80, קלאסיות, אז לכל מהנדס, לכל מנהל, יש לו את המחשב שלו, יש לו את הקבצים שלו שם, יש לו את הכל שם, הוא הכל מנהל אצלו, ובמקרה הטוב יש איזה אדמיניסטרטור שרק דואג לעשות גיבויים, אתה יודע, לענן, לאיזשהו מקום, של כל מחשב ומחשב, ככה שהכל יהיה סבבה. זה כאילו חברה קטנה, אתה יודע, עד 30 אנשים, 50 אנשים, משהו אינטימי כזה, אתה יודע, חברת אינג'ינירינג, עם מלא קונטקסט וזה, אבל זה הכל מנוהל ככה. החברה הבאה, היה להם תחילת שנות ה-2000, היה להם איזה איש IT שהרים להם שרת Windows, והשרת Windows היה שם, שרת file system, והוא בנה להם שם shared drive, אתה יודע, איזה G לכולם, איזה Z לכולם, כזה Y לכולם, וכולם עובדים על הדבר הזה, לכולם רואים הכל, הכל happy, אולי עושה להם קצת permission עם ימין ושמאלה, אבל כל החברה מנוהלת על הדבר הזה, והוא רק דואג לגבות את זה. זה עוד קלאסי. אפשר fast forward לחברות יותר גדולות שבאו ואמרו, אוקיי, אני אקח מערכת ניהול כמו SharePoint ונהל את הכל שמה ויעשה את כל הדברים, ואז אומר, יבוא, רגע, רגע, אם אמרת SharePoint, אז זה מייקרוסופט ויש להם קופיילוט והכל מתחבר ולא צריכים לעשות שום דבר. רגע, רגע, שנייה. ואז יש גם את החברות, ה-cutting edge, אלה שהתחילו בשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות, וכבר נהיו יותר מ-100, 200, 300 אלף אנשים, אולי רחמנה לצלן, אוקיי? אפילו יותר. ואלה חברות שמנוהלות ב-Monday, ב-Notion, בכל מיני אתרי קלאוד אחרים, שזה בחוץ, שזה בכלל, אתה יודע, זה אפילו לא יושב, אצלהם אין כלום, יש להם לפטופים, כל אחד עם המקבוק פרו שלו, אתה יודע, יושב, ואין להם בכלל שרת בארגון, הכל מנוהל מרחוק, והכל מנוהל ככה עם סאסים, והכל happy, ואתה רוצה לעבוד בבית, תעבוד מהבית, אתה רוצה לעבוד במשרד, תעבוד במשרד, ואיפה בא לך? אז הנה, ארבע סוגים של חברות, שכל אחת מהם יש לה אתגרים שונים, צרות שונות, ודרכים שונים בשביל להגיע למטרה הנכספת שעומר רוצה להגיד, בואו ניקח את כל המידע וניתן לו את הקונטקסט. אבל להגיד את המילים האלה, צריך גם לקחת בחשבון. כל המידע הזה לא טוב. אוקיי? קונטקסט, הוא מגיע טוב. אתה יודע מה? אני אהבתי משפט שאמרתי השבוע, ואני אחזור אחריו. דאטה, אוקיי? אוקיי, דאטה זה כמו סוכר בגוף, אוקיי? צריך אותו בדיוק בזמן הנכון, וברגע הנכון, ובצורה המתאימה. ואם אתה לוקח יותר מדי, אוכל איזה משהו מטורף וכזה, הגוף שלך יגיד, יד, עזוב אותי, זה פסיכי לגמרי, אותו דבר גם דאטה. אנחנו צריכים לנהל את הדאטה שלנו שיהיה נכון, יציב ומדויק. זאת אומרת שאם יש לנו, חברה ויש להם מחלקת engineering, אוקיי, הנדסה, וכל המהנדסים יכולים לראות את כל המידע הזה, happy, סבבה, תבנה אקוסיסטם סביב הדבר הזה. אבל אם יש לך חברה שהיא מנהלת פרויקטים, ולאנשים אסור לראות פרויקטים שהם לא רשומים אליהם, זה כבר עולם אחר לגמרי של דרישות, צרות אחרות לגמרי של בעיות, הבטחת מידע ופרייבסי ודברים אחרים, וצריך לנהל את הדברים האלה בהרבה צורות אחרות, שעד היום, ברגע שאני רוצה להגיד שיש פתרון, אני רוצה להגיד שיש את הדרך, בקרון הדרך לפתור את הדברים האלה זה מערכות שקוראים להם DLP, Data Leak Prevention, והדבר הזה עדיין לא מבוסס ברמה כזאת שיהיה נוח באמת לעשות. יש חברה שקוראים לה סוריקטה, זה סטארט-אפ ישראלי, מת עליהם אחלה אנשים, יש שם את עובד וכל סבבה, והם בעצם יודעים לקחת, לעשות מיפוי אוטומטי לדאטה, שזה אחלה דרך בשביל להתחיל. אבל בסופו של דבר מישהו צריך לשבת ולעבור על הדאטה, להסתכל עליו, לוודא, אין דרך אחרת להסתכל על זה, זה ממש עבודה סיזיפית, קשה, AI יכול לתת פה את ה... את הליפ של ה-80%, אבל ה-20% האלה, זה בדיוק הבונוסים של שנה שעברה שהעובדים יכולים לראות, זה בדיוק הפרויקט הזה שאמור להיכנס עוד שנה, ובדיוק חתמתם על המסמכים, ואסור שאף אחד מהמתחרים שלכם ידע, כי אתה יודע, אולי חסר שם משהו, אולי הדבר הזה עוד יכול ליפול בחודש הקרוב, זה בדיוק הדברים, זה ה-20% האלה שחייבים לוודא וחייבים לדעת איך לנהל אותם. כן, עומר.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז בוא נחלק בעצם, אם אנחנו, אמרת את המילה דאטה, אז בסוף דאטה זה המספרים שרצים אצלי באקסל, זה המיילים שקיבלתי, המיילים העסקיים, זה החוזים המשפטיים שיושבים אצלי בתיקייה, זה, כל זה אנחנו מגדירים כדאטה, נכון? נכון. קונטקסט בעצם בא ואומר, קח את הדאטה ותהפוך אותו להיות הקשר עבור תוצר חדש באיזשהו מובן. כלומר, קונטקסט של המיילים, החוזים, הקבלת ההחלטות, החזון, האסטרטגיה, טה-טה-טה-טה-טה, הכל ביחד יכול להיכנס לתוך סק אחד שנכתוב עליו קונטקסט, וזה ביחד עם מודל שיש לו איזשהו איזון נכון בין הזיות לבין יכולות, מסוגל לנסות לייצר איזושהי פרדיקציה ולהמליץ על כיוונים חדשים או לחילופין להצביע על סיכונים קיימים, כלומר זה גם חייבים לזכור, מודל דטרמיניסטי לא מסוגל למצוא סיכונים כי הוא לא יכול להזות סלש לדמיין מה יקרה אם. אוקיי, אז אם אני שם עכשיו, יש לי סק שלם של דאטה שכתבתי עליו קונטקסט, הדבר הראשון שאני רוצה לעשות בשביל לנתח את הדאטה כמו שאמרת, זה לחלק את זה לשלושה סקים, לפחות ככה אני מסתכל על זה. הסק הראשון יהיה לנו את הקונטקסט האישי, אוקיי? קונטקסט אישי אומר, זה תיבת המיילים שלי, זה האינבוקס הפרטי שלי. ואם אנחנו מסתכלים עכשיו על חברות, נקרא לזה 80% מהחברות בעולם, אז בתוך 80% מהחברות בעולם, 50% מהאנשים עובדים 50% מהזמן על תיבת המייל. בסדר? אז כאילו...
50% של אנשים.
זה המון, 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 המון אנשים שבסוף לצורך הדוגמה חיים את רוב היום שלהם על תיבת המייל, כלומר הם מנסים בין אם לקבל החלטות, בין אם לעשות תעבורה של נתונים בין צד לצד, לא יודע כל אחד מה שהוא עושה, אבל שמה. אז יש לנו קונטקסט אישי. הדבר הבא שיש לנו זה קונטקסט צוותי, נכון? אז הקונטקסט האישי זה אותו co-work, co-pilot, whatever שיכול להיכנס למייל שלי ולהסתכל על המיילים. היום כל מודל מחזיק עד מיליון טוקנים בקונטקסט ווינדו, מיליון טוקנים שווה לבין 3,000 ל-5,000 מיילים עסקיים, זה אומר שאם יש אינטגרציה טובה והוא באמת מסוגל להיות קוהרנטי לאורך הדרך, שעוד פעם, אופוס לצורך הדוגמה עושה את זה מצוין, אתה יכול לבקש ממנו לעבור על כל המיילים מהשבוע האחרון, ולמצוא את הפערים, החוסרים, מה שכחת, תזכיר לי וכן הלאה, הוא כנראה יציף לך את מה שאתה צריך, ברמה האישית. אמרנו, הדבר השני זה הקונטקסט הקבוצתי, הצוותי שלנו. הנה, קלוד, הכניסו את קלוד טאג, מה שאמרנו, זה בדיוק הנושא הזה. איך קלוד מקבל קונטקסט צוותי כדי לייצר, להגיע לתוצרים ברמה גבוהה יותר. אוקיי? אמרנו, יש לנו את GPT Teams, יש את זה, כולם בסוף צריכים איכשהו להגיע לקונטקסט צוותי. ובסוף יש לנו את מה שאני קורא לו הקונטקסט המשימתי. אוקיי? קונטקסט משימתי זה בעצם איך משימה צריכה להתבצע, מה סטנדרט אופרייטינג פרוסיג'ר הקבוע למשימה, מה אנחנו צריכים לדעת על מערך הכוחות הקיים למול המשימה, ואיך, ולמה אנחנו רוצים להגיע ברמה האסטרטגית. לדוגמה, לכל ארגון יש ספקים, כל סוג ספק. זה לא משנה אם הספק מייבא לך חומר פיזי, או שהספק מייצר, נותן לך שירות של מידע, או אתה מחזיק ספק, או גישה לתוכנה, בסדר? לכולם יש ספקים. חלק מהספקים האלה זה, אני משלם לך את הסאבסקריפשן הקבוע, אני אחליף אותך אם מצאתי מוצר טוב יותר, הכל בסדר. אולי יש לי ספק אחר, שאני בכלל רוצה את החיבור איתו, כי טוב לי הלוגו. בכלל הלוגו ברמה האסטרטגית, נכון לי לשים אותו באיזושהי נקודה, להראות שאנחנו עובדים יחד, כי זה נותן לי איזשהו leverage למקום אחר. שתי קבל, החלטות על עבודה עם ספק, החלטות שונות לגמרי. הפעם אחת זה פשוט value per cost, ובפעם השנייה זה בכלל מהצד האסטרטגי של למה בכלל אני בתקשורת איתו, גם אם זה לא משתלם לי. אני, יש לי ספקים צוכן שכנראה הם פחות משתלמים לי מאחרים, בגלל ש... אלף ואחת סיבות אחרות. אז חילקנו את הקונטקסט לשלושה סקים, הקונטקסט האישי, הקונטקסט הצוותי והקונטקסט המשימתי. זאת לא עבודה של AI. זה כמו שאמרת, זה עבודה סיזיפית, זה כאב ראש, זה ללכת ולעבוד, אין מה לעשות. לא בנינו חברות שמתאימו לעידן של בינה מלאכותית, אז עכשיו אנחנו חייבים לעשות את זה. זה הפעם הראשונה, אני הולך ומתחיל לחלק מהו קונטקסט ראוי. Shit goes in, shit goes out, לא הכל צריך להיות בפנים, ואנחנו שומרים שלמות מגיעה כשאין יותר מה להוריד, לא כשאין מה להוסיף. אז איך אנחנו מוחקים ומורידים את כל מה שלא צריך כדי להישאר עם קונטקסט מושלם פר משימה, פר עבודה צוותית, פר בן אדם. נגיד ועברנו את השלב הזה, בסדר? כי איך לעשות את זה? בואו, אין פה best practice. כל ארגון וה-DNA שלו, כל ארגון והכלים שאיתה הוא משתמש, כל ארגון ומה שהוא מסוגל לעשות, כל ארגון והבעיות שלו. אני דיברתי באותו יום עם ארגון אחד ששוקל לעבור מה... און-פרם לענן, ובארגון אחר שאין לו שמץ של מושג מה זה און-פרם וענן, הוא משתמש באינטגרטור צד שלישי, שהאינטגרטור צד שלישי אומר לו, אל תיכנס לדבר הזה שנקרא AI, זה מסוכן מדי. אוקיי? נשבע שזה מה שהוונדור אמר לו כאילו על הדבר הזה, ואז מתוך שיחה, כאילו פשוט אמרתי לו, אחר כך תקשיב, I'm sorry, אבל כאילו קבל החלטה, או שאתה מחוץ למשחק, או שאתה עובר ספק, כאילו ספק ענן. אין לך אופציה אחרת, מי שאמר לך מילים כאלו היום, באמצע 26, לא בלופ.
או שהוא בלופ, הוא מבין שהוא פשוט יעזוב אותו, הוא ילך לשם.
הוא מעזוב, זה הייתה באמת, זה היה שיחה, כאילו, אתה יודע, זה כאילו הייתה שיחה של 2023, כזה. ממש, באמת, זה היה זיה לשמוע את זה מהצד השני, ספק ענן שאומר דבר כזה, כאילו, אל תיגעו בבינה מלאכותית, זה מסוכן מדי. זה היה באמת כאילו... טוב, חזרה לענייננו. חילקנו את הקונטקסט לשלוש רותם, ישבנו וחילקנו את הצוותים, השקענו, נתנו להם את הזמן, אפשרנו להם להוריד את הדברים מה-K-Drive, O-Drive, Sheet-Drive, לתוך ענן נפרד, אוקיי? לסיפורנו שיהיה מבחינתי SharePoint, או שיהיה OneDrive, או שיהיה Google Drive, או שיהיה כל ספק טוב, ענן שמסוגל לתת לי מקום לשמור את הדאטה שלי לפי טננטים ולאפשר חיבור של AI שבגישה מלאה לתוך הדאטה שיש שם. בסדר? אז עברנו את השלב הזה, לא ניכנס לאישו. עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא של איך אני מסדר את הדברים שם. איך אני בכלל שם את הדברים בתוך כשהחלטתי. בסדר? קיבלנו את ההחלטה, עושים את המעבר, יופי טופי. אז מיפוי של כל מה שחי, סידור של מה הגישה שאנחנו צריכים לכל דבר, הגדרה ברורה של ה-workflowים, ואז קודם כל הבנה. הבנה ברורה שאנחנו הולכים לעידן שאם בן אדם הזין את הדאטה שלו בצורה ידנית, אנחנו בהכרח עושים את זה לא נכון. המקסימום שאני מוכן לקבל זה שיש לי איזשהו טופס שאני ממלא, וזה עובר לידיים של סוכן שמזין את הדאטה במקום הנכון. אם אני מתחיל לעבוד יחד עם ה-AI בצורה שהיא קולברטיבית בתוך האקסל, בסדר? זה כמו שאתה תבוא ותבנה את האקסל המדהים שלך ותשלח לי לראות, ואני אדחוף את הידיים שלי פנימה, ואני אשנה שם כמה דברים, ואני אחזיר לך מבלי להגיד לך מה שיניתי. בפעם הבאה שאתה תבוא, אתה תרצה לרצוח אותי, נכון? אתה אומר, כאילו, אם אתה רוצה, אם יש לך שינויים, תכתוב אותם באדום, תשלח לי במייל, אל תיגע בדבר הזה, נכון? אל תיגע במה שעשיתי, אל תהרוס כרגע, אני מוכן לקבל את השינויים שלך, אבל אל תהרוס לי. AI מגיב אותו הדבר, כלומר, הוא אומר, אל תהרוס לי, תבוא, תגיד לי מה השינויים, אני אשב, אני אריץ, אני אריץ כמה טוקנים שאתה מבקש, אני תמיד יהיה נחמד אליך, אני אעבוד 24/7 בשבילך, הכל בסדר, אל תהרוס לי, למה? כי אם אתה תהרוס לי, ואני עכשיו, אני, סלש, מישהו מאחר מהצוות יבקש ממני ללכת לעשות משהו, ואז אני אלך לחפש אותו, ואני לא אמצא אותו, או שאני אחפש משהו שבצד שאני אחכה משהו שלא ציפיתי למצוא, שזה לא משהו שנמצא בתוך כל הסטנדרט אופרטינג פרוסיג'ר שאני אמור לבצע, אותו וורקפלו שתכננו ובנינו, אנחנו נייצר כשל. והכשל הזה יעלה לך הרבה יותר כסף מכל דבר שחשבתי, כי כמות הטוקנים שאני הולך לשרוף לך בשביל להבין מה לזה לסיטה, לא היה שווה לך כבר לעשות כלום. אז אנחנו רוצים לצמצם את החיכוך, אנחנו רוצים לצמצם בעצם את החיבור בין העבודה הידנית, נכון? בסוף כל המשחק שלנו זה לצמצם את הפער בין רעיון לקבלת החלטה. זה מה שמעניין אותי. איך אני מגיע למצב שאני מקבל החלטה טובה יותר, מהר יותר, על בסיס כל קונטקסט, דאטה, whatever שיש לי. אז מה שאנחנו נרצה לעשות זה אחד, להגיד ל-AI בצורה מאוד מאוד פשוטה, נכון, אני נגיע לזה ב-instructions, לתהליך בניית השכבה החדשה הזאת של הקונטקסט, זה לבוא ולהגיד לו, באמת בשורה אחת, כל פעם שאנחנו ניגשים לעשות, לשנות, לתקן, לסדר, להזיז, לחדש, whatever, בסדר? כל אחד יכול לכתוב את זה שהוא רוצה, prompt engineering זה bullshit, כן? הרעיון זה מה שחשוב. תוודא שסוכן AI יבין מה לעשות פה. תוודא שכשאני אשלח סוכן AI, לא משנה מי הוא, הוא יצליח להתמודד עם המשימה, הוא יצליח לייצר אותה באותו זה, ואז הוא מתחיל לייצר כל מיני אינטייקים, והוא מתחיל לייצר פולדרים עם agent MD, והוא מתחיל לייצר את ה-readme, הוא יודע, אני לא צריך להסביר לו את זה, הוא מספיק חכם היום, המודלים שאנחנו עובדים איתם, יודעים לבנות לבד אינדי ו-readme, אינטייק וכן הלאה עבור עצמם. האם זה יהיה מושלם? לא, זה כנראה 70% ממה שאני צריך. אבל בשביל זה יש לנו תהליך איטרטיבי. בשביל זה אנחנו עושים את כל התהליך החפיפה. ואנחנו אלה שמלמעלה מנצחים על התזמורת. אני לא צריך לדעת איך לנגד בטרומבון כדי לנצח על תזמורת שלמה עם מלא מלא נגנים. זה מה שאני מנסה לעשות. זה גם נקרא, מה שנקרא, תזמור סוכנים. בסדר? כן. הרעיון של התזמור הזה זה שאני בסוף יוכל מלמעלה לקבוע את הווייבים ואת הכוונה ואת הרצון ואת החזון וכן הלאה. והם יבנו את מה שצריך. וזה מה שאני מאמין, ואני אומר, דבר כרגע על עצמי, אני מאמין שזאת הדרך לעשות את השיפט. בנינו את שלושת שקי הקונטקסט, אני מבין איך, מה את סוג הדאטה שרץ בכל מקום, אני מבין מה רלוונטי למה, אני יכול לייצר סטנדרט אופרייטינג פרוסיג'ר כזה, שהמודל בפני עצמו, כשהוא נשלח למשימה, אוקיי, לצורך העניין, אני נותן לו משימה שהיא ענקית, ואני אומר לו, לך תמצא איך אנחנו חוסכים עוד 1% בהוצאות ומעלים את האיבידה ב-2, ותספר לי מה האסטרטגיה שלך. אני ארצה שהוא למול הדבר הזה ידע לבוא ולשאול אותי שאלות למול הקונטקסט שחסר לו, כי הוא ידע שחסר לו קונטקסט ואיפה הקונטקסט יושב, או לחילופין רחמנה ניצן בכלל יפנה ל-CFO ויגיד לו מה, על מה דיברתם בפעם האחרונה, כי אני צריך לעשות 1, 2, 3. קונטקסט נכון לא אומר שהדאטה בהכרח חי אצלו on demand, הוא כן אומר שהוא מסוגל לדעת מה חסר לו כדי להצליח לייצר את כל תהליך הפלואו שדרשנו ממנו כדי להגיע לתוצאה שהיא הכי קרובה למשהו שהוא לסביעות רצוני.
אתה גם בעצם בא ואומר, אל תכשילו. כאילו, אל תכשיל את ה-AI. תנו לו את הכלים בשביל להגיע למטרה. אגב, כמו עובדד, כן? אתה רוצה לתת לו את הכלים בשביל להגיע למטרות שהוא צריך להגיע אליהם.
ואם אני שם את הדגש על הכלים ולא על המודל, אז אנחנו נכנסים למה שהיום מאוד מאוד אוהבים לדבר עליו בקליקה של ה-AI, זה על הקונספט של הרנס. נכון? לרתום את המודל. אני אומר, זה הרנס.
ריתמה, הרנס.
איך אני רותם את המודלים האלה אליי? כלומר, איך אני, במקום לקחת את ה-AI, את התוכן ל-AI, איך אני לוקח את ה-AI לתוכן? נכון? אז אם אני עובד בתוך, הדרך הכי קלאסית זה, יש לי אקסל, בואו נפתח את ה, נביא את ה-AI לעבוד בתוך האקסל שלי, במקום לקחת את האקסל שלי ולזרוק אותו ל-AI.
כן.
הרעיון הזה הוא מבחינתי חלק מה-values שחברה צריכה להחזיק. נכון? אם בסוף חברה צריכה להחזיק ערכים מסוימים שאליהם אנחנו צריכים להתיישר, חלק מהערכים האלה צריכה להיות גמישות. אנחנו חייבים ללמוד בתור ארגון איך לייצר גמישות שיכולה ומסוגלת לנתב קונטקסט ארגוני למודלים שונים בצורה מהירה יותר שתומכת בהחלטות אסטרטגיות מלמעלה, כי ראינו שתוצר של GLM 5.2 מביא לנו את אותו ערך כמו אופוס אולטרה קוד, בסדר? ועכשיו אין לי סיבה לשלם פי 10, חבל לי, אני יכול לשלם פחות, שים בצד את כל עניין, עוד פעם, הבטחת מידע, בטח אם אתה חי בעולם של מייקרוסופט, גוגל, אתה כנראה תסמוך עליהם בהבטחת מידע, אני לא הולך לעשות סקר בטיחות למייקרוסופט, בשביל זה אני משלם להם. אז היכולת בעצם לקחת את כל הדרך הזאת ולהפיק מן הערך, זה היכולת להיות יעיל יותר, מדויק יותר והדוק יותר לקונטקסט, לדאטה.
תן לי על מה אתה מדבר, אתה הולך יותר מדי around the bush. תן דוגמה קונקרטית.
דוגמה קונקרטית. אז תן לי, בוא נעשה ככה, במקום שאני אתן ככה מראש, אני רוצה שאתה תיתן לי סנריו ואז אני אתן על זה את הדוגמה שלי. אוקיי, תן לי מחלקה בסוג מסוים של עסק שעובדים על סוג מסוים של דאטה על בסיס פלטפורמה ספציפית.
אוקיי, בוא נלך על הדוגמה, אני חושב, הכי מעצבנת שיכולה להיות. אני אוהב לעצבן אותך. יש לך חברת הנדסה בישראל עם 30 עובדים, 15 מהם הם מהנדסים, שכל אחד עובד על פרויקט אחר. הפרויקטים עצמם, יש רמת סיווג של בין פרויקט לפרויקט, זאת אומרת, אי אפשר, מהנדס שעובד על פרויקט אחד לא יכול לראות פרויקטים אחרים, אוקיי? ואני רוצה איזשהו AI שיעזור לי לעשות הנדסה באחד הפרויקטים.
באחד הפרויקטים או בכולם? כאילו תכנון מול ביצוע בכל הפרויקטים שיש לי בארגון או ספציפית אחד?
אם מהנדס יכול לעשות תכנון מול ביצוע מול כל הפרויקטים, אין לי חסימה בין הפרויקטים.
לא נכון. שם. יכול להיות שאתה יכול לעשות תכנון ביצוע מצורך העניין איזה חומרים יש לך במחסן, איזה נמצא, ספקים גם נגישים, בשרת, איזה... יש...
גם בשרת מקומי בקונן ג'י, שכולם רואים אותו, וגם בחלק מהם במחשב, חלק מהם בכלל באימייל שהגיעו מקבלנים. האימייל עצמו זה אימייל של Thunderbird, כי המהנדסים הם רוסים והם לא אוהבים חברות גוגל ומייקרוסופט. ועכשיו, סע לשלום, מפתחות בפנים, כן.
אוקיי, טוב, אז כן, זה את המעצבן, כי יש מלא עבודה לפני זה כדי להנגיש בכלל לבינה מלאכותית, אתה יודע, את הדבר הזה.
ברוך הבא לעולם האמיתי.
קצת אהבת, אבל נגיד שבסדר. קצת הגזמת, אבל בסדר. אוקיי, אז בואו נצא מנקודת הנחה שבאמת אין להם גישה לכלום, אז סביר להניח שעכשיו רק עבור המהנדס הספציפי בפרויקט הספציפי, ולצורך הדוגמה שלנו הוא גם קיבל מה שנקרא את המנדט לקבל החלטה ולהזיז את הדאטה טיפה בין אזור ימין לאזור שמאל, כל עוד הוא נשמר, שומר תחת דרישות קומפליינס וכן הלאה שהארגון הגדיר מראש, מבלי עכשיו הצורך לבוא ולתרץ. סבבה, אז הארגון הגדיר איזשהו דרישות קומפליינס מינימליות, ועכשיו הוא אומר לך, לך תבחר איזה כלי שאתה רוצה, זה ממש לא מעניין אותי, כל עוד הוא עומד בדרישות האלו, ובהבטחת מידע שהגדרנו, הכל טוב, סע לשלום. אוקיי? אז אנחנו נבחר, צורך העניין, פה את אחד המודלים שלנו, נגיד, בוא ניקח את אופוס, ויכול להיות שגם אני אבחר לעבוד על איזושהי תשתית מייקרוסופטית, כי אנחנו בסוף עובדים על אקסלים, ואני ארצה לעשות את הדבר הזה. יש לי גישה לכסף, אני יכול להרשות לעצמי לקנות שתי רישיונות, פלוס רישיונות לפרימיום כדי לממש אותם וכן הלאה. בסדר? אז נגיד שעשיתי את הדבר הזה. עברנו את השלב הזה, לקחתי את האקסלים שיש לי לפרויקט והעליתי אותם לשארפוינט, לזה שמה שישבו על הענן, once פתחתי את האקסל, אופוס חי שם בתוך האקסל, הוא כבר נמצא שם. אוקיי? הוא כבר בפנים. Okay. אוקיי, זה, זה כאילו, זה כבר אינטגר, זה, זה מחובר.
הם משתמשים במייקרוסופט פרויקט בשביל לנהל את ה, את ה, את ה, את הלוז של הפרויקטים. חברת הנדסה, אתה יודע.
תדע, סבבה. ועכשיו אני רוצה לעזור בתהליך כנראה לצמצם את זמן הקבלת ההחלטות על בסיס הפרויקט, נכון? זה מה הריסקי, מה אני צריך לעשות, מה אני צריך לנטר, טה-טה-טה-טה. הדבר הראשון שאני ארצה לעשות זה להביא את כל הקונטקסט כמו שדיברנו עליו עד עכשיו. אז יש לי אחד את הקונטקסט האישי, אוקיי? ויש פה עבודת כפיים, מה לעשות? אתה שמת אותנו במצב קצת בעייתי, אז המצב הוא חרה.
זה המציאות של הרבה ארגונים, הרבה ארגונים.
הרבה ארגונים. אז המציאות היא חרה, ואנחנו עכשיו צריכים ללכת ולעשות מה שנקרא, ואם אני רוצה את ה-quick win, ואני מוכן להשקיע את, את, את החצי שעה עבודה חרה, אז אני אעשה רגע אקספורט לאותם מיילים רלוונטיים על בסיס הלקוח. בסדר? אני אלך ואני אעביר רגע את המידע האישי, התקשורת האישית. זה פעם אחת, ואני אשים את זה בתיקייה של מיילים מול התנהלות, והתנהלות מול לקוח, אני אשים לזה תיקייה ספציפית, ואני אשמור שם רגע את כל הפלואו שרצנו. ליד הדבר הזה אני יכול לפתוח תיקייה נוספת ולשם לשמור את כל החוזים המשפטיים בתוספת מסמכי דרישות רגולטוריים. אוקיי, אז אם אני עובד בעולמות של חומרים סוכנים נגיד, או שאני עובד באיזה, בכל סיבה אחרת, אז כל הדרישות הרגולטוריות, התקנים, האיזואים וכן הלאה, אני סביר להניח ישים את זה, עוד פעם, אם אני מדבר על פרויקט אחד, אני יכול לשים את זה באותה תיקייה, יחד גם עם החוזה המשפטי שמול מול הספק, וההתחייבויות מולו, ומה אני אמור לתת, הוא אליי, אני אליו, הלקוח, whatever. אני אשים רגע את כל ההתחייבויות הפורמליות שלי מול ספק, שלי מול לקוח, פלוס התחייבויות פורמליות שלי מול מדינה, רגולטור, whatever, בתוך איזשהו מקום אחד. בתיקייה הנוספת אמרנו, אנחנו שמים שם את כל, את כל הקונטקסט ה... שיחתי, מתוך הזה, ולעד הדבר הזה אני שם את האקסל שלי, ששם יש את כל הדאטה על הפרויקט שאני צריך לעשות, ולמול הדבר הזה אני ארצה גם לתת את הקונטקסט לאיפה אנחנו עומדים ברמה של, של הטאסק מנג'ר, של הפרויקט מנג'ר הזה שיש לי. בסדר? אז אני יכול להעלות את זה באלף ואחת צרוכות, זה מין סוג של קונטקסט, נקרא לזה, אם אני צריך לחלק את זה, לשים את זה בשכבת, בעוגת שכבות, הוא יושב ממש ממש למטה, כי הוא בעצם לוקח, מה שנקרא, הוא מקבל החלטה ממש ממש קטנה למול הדבר הזה. כלומר, זה רק אם אני בהכרח מדגיש שזה, יש פה אילוצים ברורים שצריך להתייחס אליהם. אם אין פה אילוצים ברורים, המודל לא כל כך צריך את ה, את הדבר הזה, כי שוב פעם הוא מסתכל רק על הפרויקט שלך, הוא לא מסתכל על הפרויקטים של כולם. אז אלא אם כן הגדרתי משהו לגבי דריש, כאילו מאוד מאוד ברור, אין לזה איזשהו value, זה מסוג הדברים של אני חושב שזה קונטקסט רלוונטי, אני אגלה שהוא לא רלוונטי תוך כדי תנועה, כי זה פר כאילו למול המשימה, בסדר? אז זה בדיוק הדברים שאני אנקה החוצה, מתוך הרעש שאני יכול להכניס, אוקיי?
כן.
וברגע שעשיתי את הדבר הזה, אני ארצה עכשיו מכאן, לעבוד כנראה מול האקסל שלי. אני לא ארצה לצאת מהאקסל הזה, אני ארצה להישאר שם, אני יכול לייצר זיקוק לקונטקסט, לצורך הדוגמה, אני אקח עכשיו עוד הפעם את כל מה שיושב בתיקייה, אני אריץ ריסרצ'ר על התיקייה של, של כל הדבר הזה, ויבקש דוח סטטוס ניהולי, סטטוס מצב, מיילים, למול איך התקדמנו, למול מה הגדרנו, למול מה עשינו, כל, למול מה מותר לנו, ואני מבקש ננסה להוציא אזורים חסרים, אזורים חסרים שלא דיברנו עליהם, לדוגמה, דאטה מאיש הרכש, איפה נמצאת המכולה שלנו ומתי היא הולכת להגיע, עד כמה זה רלוונטי, אלא אם כן זה נמצא בפרויקט מנג'ר שלי, אבל נגיד שלא, אוקיי? אז אני בעצם מתחיל לחפש את הפערים, מה אתה לא יודע שאתה לא יודע, דיברנו על זה, זה אחד הדברים היפים שאפשר לשאול, AI, אתה יכול לבוא ולהגיד לו, היעד שלי הוא X, החוזה שלי הוא Z, הנה כל, כל מה שיש לי כרגע, מה אתה לא יודע שאתה לא יודע, והוא בעצם יבקש ממך עוד מידע. חלק מהדברים הוא ישאל אותך ואתה תענה מהראש, חלק מהדברים הוא, אתה תלך לאסוף מבחוץ, אבל overall בכללי, עד עכשיו הייתי עסוק אך ורק בלהכניס את כל המידע לאיזשהו data lake כאילו, אחד קטן, בסדר? זה אגמון, אחולה כזה, קטנצ'יק, של פרויקט מאוד 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 ספציפי. ועכשיו, את כל האירוע הזה, אני ארצה לרתום לתוך האקסל עליו אני עובד. למה? כי אם זה הפרויקט הראשון שלי בתוך החברה, לבוא ולסמוך על ה-AI כבלק בוקס, שאני שואל אותו שאלה ומוציא לי תשובה, פשוט לא עובד. בטח אם אתה מדבר על מהנדסים. מהנדס לא יודע לעבוד בצורה הזאת, והוא לא יהיה מוכן לחתום על זה, ובצדק. ולכן הוא צריך את היכולת לעשות reverse engineering לנוסחאות, למספרים, לתהליכי קבלת ההחלטות, כדי לבוא ולאמת או לשלול לחילופין את התהליך שאותו עבר, שאותו העביר אותו המודל. אקסל יכול לאפשר לי לראות את זה ויזואלית. כלומר, בסוף זה מה שיפה במה שהם עשו שם, הוא בונה את זה על בסיס נוסחאות. הוא לא בונה, הוא לא עושה העתק הדבק לתאים, הוא ממש מראה לך מאיפה הוא משך את הדאטה.
אתה בעצם בא ואומר שאקסל עוד לא מת.
ההפך, אני חושב שאקסל is כאילו rising from the dead. האמת, אני חייב להגיד לך, אקסל כאילו, הוא כלי מזעזע במהותו, אבל כשאתה מפסיק להסתכל עליו ככלי עבודה, ומסתכל עליו ככלי תשתיתי, לקבלת החלטות עבור בודד או צוות, לא ארגון, ארגון שמנהל את כל הדאטה שלו על אקסל אחד, בוא, יעברו יומיים עד שהאקסל בכלל ייפתח. אבל כאילו ברמה, אותו מהנדס חלקים שצריך להתמודד עכשיו עם הפרויקט הזה שהוא קיבל, שהוא צריך לנהל ותתתה, זה פלוס אופוס? מה הכי עולם? עולם לא מה שהוא יכול לעשות עם הדבר הזה. והוא יכול לעלות לשם את ה-PDFים שלו, ולעלות עכשיו את הדוחות בנקים, ולעלות את הפאוורפוינט שהוא קיבל מתוך הפגישת בורד האחרונה, ששם החליטו ולהצליב את זה עם הדאטה. כל מה שאמרתי, שימי לב, לא דיברתי פעם אחת על prompt engineering, לא דיברתי פעם אחת על instructions, לא דיברתי פעם אחת על איזה מודל אני באמת משתמש, סתם זרקתי את אופוס, זה יכול לעבוד עם GPT אותו הדבר. דיברתי אך ורק על איך אני מנגיש את מה שבאמת חשוב ל-AI, מחלק את זה לפי תיקיות, ואם גם השכלתי לבוא ולומר בתחילה, כמו שאמרתי קודם, תסתכל מה שנקרא, תגיד לי מה אתה לא יודע ותבין, בוא נדבר על סטנדרט אופרייטינג פרוסיג'ר שצריך ללכת בוורקפלו מהסוג הזה, ועכשיו בוא תכין את הדת, את התשתית הזאת, למצב שכל סוכן AI ידע לבוא ולעבוד פה, אז כל תיקייה שיצרנו קודם, תקבל את האינטייק שלה, תקבל את האג'נט MD, יהיה אג'נט MD שישב מעל הדבר הזה, ואתה לא צריך לעשות כלום. קלוד ידאג לזה בשבילך. אבל הוא ידע שזו משימה שצריך לטפל בה, והוא גם ידע יותר מזה לעדכן אותה כשמשהו השתנה, או כשבאת ואמרת לו, תקשיב, כמעט אבל. הוא יגיד, תקשיב, אני הולך לעדכן מאחור את האינטייק כדי לוודא שהמסמכים הקנונים יוצאים כמו שצריך, ואני גם הולך לוודא שבפעם הבאה שסוכן יגיע, הוא ידע שאם ביקשת X, הוא צריך לפנות קודם כל לתיקייה X, ולא להתחיל לפי הפלואו הקבוע, כי יש פה איזשהו טוויק בעלילה. אין קשר לפרומט אנג'ינירינג, אין קשר לבחירת המודל, אין קשר דרך אגב כמעט לתשתית, מעבר לזה שהתשתית צריכה להיות כזאת שנגישה לבינה מלאכותית ועומדת בדרישות הדרישות, וכמובן, כן, אתה יודע, עוד הפעם, אם זה הכלי עליו אנחנו עובדים, תעבוד על מנדי, אז אני לא צריך את זה, אני מחבר MCP למנדי, אבל הרעיון עומד בו עדיין באותו מקום.
כן.
אוקיי? והנה, ככה, זאת הדרך הסיזיפית, הכבדה והמבאסת, אבל יש הרבה אנשים שכבר חיים בו, בסביבה עננית, עם גישה למודלים, שגם אם אין API לפריוריטי לצורך העניין, או שפריוריטי רוצים ארגז של כסף בשביל לעשות את זה, עבור האדם הבודד, לא ברמה הארגונית, הארגון, מה שנקרא, עוד נדבר על זה, אבל עבור האדם הבודד, מה אתה שובר את הראש? תייצר פעמיים שלוש דוח אוטומטי, שהוא מגיע אליך למייל, אם אני מחובר למייל, תשאב את זה מהמייל, בום, סיימנו סיפור, הייתי מבסוטים, כולם מבסוטים, כולם happy. אתה מוציא את המידע הרלוונטי, אתה מייצר לולאה, סקג'ואל, whatever, רוטינה, מה שמתחשק, הכל עובד, ואתה אומר לו, תרוץ על התהליך הזה קבוע, ותשלח לי הודעה בטימס או בסלק אם משהו ישתבש, וכאילו, כזה. אז המילים האלה של תשתית, דאטה, חן הלאה, זה תמיד מילים שאותי ברמה אישית מאוד הפחידו, תמיד נשמע ענק. אז, עזוב, אחי. פאקינג אקסל, מיילים, פריוריטי, הדף שלי מה-ERP, זה דאטה, זה כאילו קונטקסט, זה כל מה שהייתי צריך שבן אדם ילמד כשהוא מחר בבוקר מתחיל לעבוד פה.
כן,
אז
איך מסכמים?
הולכים ל-AI ואולים, שואלים אותו, מה אתה לא יודע שאתה לא יודע? מה אני לא יודע שאני לא יודע? איך אנחנו בונים עכשיו מסביבה שאפשר לעבוד איתה? והוא כבר ידאג להנחות אותנו. אנחנו צריכים רק להיות עם חשיבה ביקורתית מספיק כדי לא להיכנס לרבי טול ולהגיד לו, אני רגע, שנייה לפני שאנחנו מסיימים, אתה יודע, אני מריץ עכשיו מלא אוטומציות מתוך קו-וורק. אומר לו, תשמע, אני רוצה שככה וככה וככה וככה, ותבנה לי ותדאג שזה ירוץ אוטומטית, שיהיה לך בהצלחה. ואחד הדברים שרציתי לעשות לגבי הפייפליין של המחירות, זה שדברים יתעדכנו אוטומטית, כלומר הוא שיבוא בשמונה בבוקר, יסתכל על מיילים שהגיעו לתיבת המייל, יראה אם יש שם מיילים מלקוחות או בפייפליין, ובעצם יעדכן את הפייפליין באוטומטית למול מה שקרה בתוך תיבת המייל. אוקיי? כזה מין. והוא הלך שם, מה זה לאיבוד? ביקש הרשאות כתיבה בשארפוינט בתוך האקסל שבו הוא רוצה לנהל את זה, שפה, ששם, זה. ואתה יודע, בהתחלה הלכתי איתו וניסיתי, נכנסתי לאדמין פאנל ולסנטר אדמין ולזה, ואתה יודע, ונכנסתי וחיפשתי והרשאות אפליקטיביות והרשאות יוזרים ומה לא עשיתי, וקומפיוטר יוז של קלוד כדי שהוא יעזור לי, ואני לא מוצא את מה שהוא רוצה מהחיים שלי, אני פשוט לא מוצא את זה. כבר התייאשתי, אמרתי לקלוד, קלוד, טפל בזה אתה, תעשה מה שאתה רוצה, תפתור את האירוע הזה, וגם הוא לא הצליח. ואז אמרתי לעצמי, וזה אני כמובן עושה במקביל לאלף ואחד דברים אחרים, ואני רואה שזה לא זז, כי אלף ואחד דברים אחרים מתקדמים, וזה לא מתקדם. אמרתי, טוב, אני רגע מפנה את הזמן, אני מתעסק רק בזה. ואז עשיתי את הדבר שכולם הפסיקו לעשות, הלכתי לקרוא מה הוא כותב, הלכתי לקרוא מה הוא חושב. כן, הלכתי לקרוא. קראתי, 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 ומה גיליתי? שהוא נכנס לפאקינג רביט הול, בסדר? שאני כאילו מהצד שלי רק אמרתי לו, תקדם, 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 כי כאילו, בוא, אני לא נותן לך לעשות פה איזה משימה מי יודע מה, וזה באמת אין פה איזושהי בעיית הבטחתית, אני לא מפחד מכל מה שתעשה, אני לא מפחד. אז לא קראתי. שיירפוינט דה פקטור זה יחידה שאמורה לייצר שייר בין כולם. הוא לא צריך הרשאות כאלו, ובגלל זה אין אותם. אין את ההרשאות האלו, כי לא צריך אותם. הוא המציא צורך בהרשאות מסוימות על בסיס איזו לוגיקה שהוא מכיר, אבל אין צורך. אז ברגע שאמרתי לו, תשומע אחי, אין צורך בהרשאות. דלג על הסיפור הזה. פשוט תייצר את המסמך, וכאילו, כן, ואז זה כזה, אוקיי, סבבה, אז זה מה שאני עושה, אני פשוט אלך, אני אומר לעצמו, אם ככה, אני פשוט אקרא את המסמך הקודם שעשינו, אני אבין מה הפערים, אני אוציא לך גרסה חדשה, ואתה רק תאשר לי כל פעם את הגרסה החדשה. אני כזה, סבבה, אחי.
למה עכשיו נזכרת? כן, כן.
כן, למה היינו צריכים לשרוף יער בשביל להגיע לתשובה הזאת?
עומר, הררי, אין לנו זמן, נהניתי מאוד. אני רוצה להגיד לכם, אם אתם נהנים גם כן מהמלבורים שלנו, שימו לנו 5 כוכבים, שימו לנו פלו, שימו גם על הפרק הזה, זה חשוב לנו מאוד. שימו לנו תגובה, אם אתם נהניתם, אהבתם, אם יש לכם שאלות. כן, כן, עומר הצליח לקרוא את התגובות מהפרק הקודם ושם לי אותם בפנים.
אני ניצחתי.
היום יש לנו שיר, ואני רוצה להגיד משהו. יש בחור שקוראים לו רפאל רקמן, רייכמן, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, שהוא שלח לי ביקורת מאוד מאוד חביבה על השירים, הוא ועוד אחר, אגב, הרבה אנשים שלחו לי דברים מגניבים על השני האלבומים האחרונים שלי, תודה רבה לכולכם. הוא גם פתאום קלט, הוא היחידי שקלט, שהשירים שלי מזכירים שירים של ניקלבק, אז כן, הקול הזה הוא קול שאני מאוד אוהב ניקלבק, וכאילו זה שירים של פעם, שגדלתי עליהם ומאוד נהניתי מהם, וחיפשתי קול שיתאים לדבר הזה. הוא הראשון שמצא את זה. כל הכבוד. זה רפאל, כל הכבוד. היום יש לנו שיר אחר, שונה מיוחד, גם כן בלייב. אמור להעיף לכם את השכח. אם אתם שומעים ב1.5, זה הזמן להוריד, ליהנות, ולשים ווליום. חברים, זה שיר של ווליום, הופעה חיה, להקה אהובה עליי. ואנחנו, נראה לי שאפשר להתחיל. מה אתה אומר, עומר?
אני מטל דיסטורשן.
יאללה. אנחנו נתראה בשבוע הבא. תהיו טובים גם לאחרים. יאללה ביי. כמובן שיר מהאלבום בילפורדיס שיוצא כבר בחידוש בלייב.